ראשית כל, גמר חתימה טובה מכולם. השאלה הנוגעת ליום הזה, לערב הזה, הגענו ביום הכיפור למקומות גבוהים מאוד. איך שומרים על הרוממות כשאנו צונחים הישר לבין הזמן? ראשית כל, אנחנו צריכים לדעת שהתפקיד של הימים הטובים בכלל ושל יום הכיפורים בפרט זה להתרומם יום אחד בשנה למדרגות גבוהות, 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 וזה עניינו של היום. אנחנו לא שואפים להיות כל השנה ברמה של יום הכיפורים. אם נהיה ברמה של יום הכיפורים כל השנה, אז ביום הכיפורים אנחנו צריכים להיות ברמה כפל, כפל, כפליים. זה עניינם של כל הימים הטובים. הימים הטובים הם חריגים. צריך שבמשך השנה יהיו כמה ימים קדושים, מרוממים, כל שבוע שבת, ואחר כך החגים, ובהם אנחנו מתרוממים מאוד מאוד, וזה נותן טעם לכל השנה כולה. מה שאנחנו מתרוממים באותם הימים, זה נותן טעם לכל השנה כולה. לא צריך כל השנה כולה להיות ימים טובים, לעשות את כל ימינו כחגים. אבל ברור שאנחנו מסיימים את יום הכיפורים הדתא דאחי, שלא נחזור למצב הקודם. ולא נחזור, אין כל ספק. יום הכיפורים הוא עושה חותם בנפש חתימה כזאת שהיא נשארת. היא לא נשארת כמו באותו היום, אבל נשאר ממנה השפעה להמשך הימים. אבל כמובן, בכלל זה ניתנו ארבעת הימים, הרב מדבר על זה בעולת ראייה. אלה ימים שכביכול אמרו לנו חז"ל שאין בהם חשבון של עבירות, אך ביום הראשון, ראשון של סוכות, יש חשבון של עבירות, כי אנחנו היינו בגבהים עצומים, והמעבר מגובה גדול לימים רגילים הוא דורש עיכול, צריך לעבור כמה ימים עד שאנחנו מתאפסים בחזרה למצב הרגיל. אבל צריך להשתדל באמת מחר בבוקר, עוד הערב, אנחנו כבר שומרים, ממשיכים לשמור על הגובה, ומחר באמת לא לשכוח שיום כיפור היה אתמול. אבל אמרתי, לא צריך לשאוף, לא צריך להיות מוכזבים אם אנחנו בימים הבאים לא נהיה כמו שהיינו ביום הכיפורים. מישהו הכניס פה שאלות נוספות, הן פוליטיות, אני לא כל כך רוצה להתייחס אליהן. אני לא איש פוליטי. מדוע בישיבה לא אומרים בכל את אבינו מלכנו, אחזירנו בתשובה, עד כותבנו בספר סליחה ומחילה? בישיבה אנחנו נוהגים כמו שנהגנו במרכז הרב. אני מניח שבמרכז הרב נהגו כמו שנהגו בוולוז'ין. אז אנחנו ממשיכים את המנהג הזה. אמנם בהמון בתי כנסיות, אולי רוב בתי הכנסיות, אז נוהגים את חלק מהאבינו מלכנו להגיד משפט משפט, החזן והקהל, אבל אנחנו ממשיכים בישיבה את המנהג שנהגנו במרכז הרב. אני בוחר כאן את השאלות. מה דעת הרב בנוגע לחוק הגיור? אני באמת הייתי מעורב בזה. ראשית כל אני אגיד לכם, אם אתם רוצים לשמוע את הרקע, חבר הכנסת שטרן האלוף הביא חוק שבעצם הוא כבר הוגש לכנסת, והוא עבר קריאה ראשונה, והוא נמצא בוועדה, חוק מאוד לא טוב, שמהחוק הזה יכול להתפתח שהמדינה כאילו תכיר בגיורים אפילו רפורמים, גיורים שלא על פי הרבנות בכלל. ומשרד הדתות מתנגד כמובן לזה, ועשה את כל המאמצים להשיג אותו מהדבר הזה, ועשו אותו המון דיונים וכדומה, והוא לא ויתר. ובאמת החוק הזה היה אפשר להגיש אותו, כי ראש הוועדה שהחוק נמצא אצלו הוא שייך לנשיאה של ליברמן, וליברמן רוצה להעביר את החוק. אז בעצם ברגע שהוועדה תסיים את זה, זה עובר לכנסת, הכנסת יש רוב לחוק הזה. בית היהודי עשה את כל המאמצים למנוע את ההגשה של החוק הזה, ובסופו של דבר הגיעו איתם לידי סיכום שהחוק לא יוגש, אלא יוגש איזה, איך להגדיר את זה, תהיה הסכמה שהיא החלטת ממשלה, במקום חוק החלטת ממשלה, ולא כמו שהוא רצה, אלא שיהיו יותר בתי דין לגיור, אבל בתי הדין לגיור הם יהיו אנשים רבני עיר, או רבני יישוב, אבל שהם כבר 10 שנים רבנים, שכמעט כל אחד שהוא, כל רב שהוא רב ביישוב, הוא קיבל את אישורו כבר של הרבנות הראשית. וגם אז, אחרי שיוקם נגיד בדין לגיור כזה, איזה רב יחליט שהוא רוצה להקים בדין לגיור, החתימה הסופית על הגיור זה של הרב הראשי לישראל. זאת אומרת של ראש העדה, זה נקרא. כמו בכל עדה אחרת, יש ראש עדה שהוא מאשר למישהו להיכנס לעדה הזאת. זה נשאר בסמכותו של הרב הראשי. ההחלטה, ההצעה הזאת היא לא הצעה מושלמת, מכיוון שיכול להיות שלא כל הרבנים, אף על פי שהם כבר רבנים בפועל, הם מאוד יקפידו כמו שבעצם רוצים על ענייני הגיור. אבל חשבו שזה יותר טוב מהחוק, והלחץ הזה על השמה יביאו את החוק, הוא הביא לידי סיכום כזה. היה אפשר לבוא לסיכום אחר, ואני בעצמי מספר לכם, אני בעצמי ביקשתי פגישה עם הרב הראשי, שהוא ראש בתי הדין, וזה התפקיד שלו. אני הצעתי לו לתת אישור לאחד הרבנים שהוא מאוד מאוד מעורב ויכול להשפיע על שטרן. אמרתי לו, הוא יקבל אישור להקים בית דין, ויתנו איתו שקבלת הגרים שהוא רוצה לקבל בעיקר ילדים קטנים, שזה קל מבחינת הלכות גיור, זה קל. תדעו לכם שאם ההורים כבר הבהג, שהלכה כמותו בכל מקום, הבהג, כן, שהוא אמר שאם הורים גויים מביאים ילד שהוא יתגייר, את הילד שלהם רוצים שהוא יתגייר. אז הוא, כשהוא גדל, כל תינוק, כל ילד שהוא פחות מבר מצווה, שגירו אותו, כשהוא גדל, גר קטן, זה הסוגיה שבמסרת כתובות, גר קטן שגירו אותו בית דין, ברגע שהוא גדל, הוא יכול למחות ולהגיד שהוא לא רוצה להיות יהודי. אבל מי שאביו ואמו מביאים אותו, הוא לא יכול למחות אחר כך. ולא משנה אם אביו ואמו הם גויים, והם מביאים אותו, הדת שהוא יתגייר, אז הוא נעשה גר. אלא מה, צריך באמת שהוא יחונך בבית ספר דתי וכדומה, מאותו הרב המדובר, הוא הסכים ואמר, אני מסכים לכל התנאים כמובן, אני רוצה לעשות גיור אמיתי. אם היו באים איתו לידי מסקנה, כל הסיפור היה נגמר. העיכוב היה מצד הרבנות הראשית, מצד הרב הראשי, אולי מצד העוזרים שלו, ויכלו לפתור את הדבר הזה באופן מאוד מאוד פשוט. נכנסו בזה גורמים פוליטיים שהם מעוניינים להראות שהבית היהודי הוא לא בסדר, ועושים את כל, ולא מסכימים לשום דבר, לשום סידור, לשום טיפול, ולכן נוצר מין מתח כזה. אבל המצב כעת עומד על זה שיש הצעת מחליטים, קוראים לזה, אבל כנראה שראש הממשלה לא רוצה להגיש אותה, אז זה נעצר בזכותו של ראש הממשלה. מה יהיה בסופו של דבר אני יודע, אבל גם אם היא תהיה הצעה הזאת, היא לא נוראה, היא לא נוראה, זה הרע במיעוטו. גם אם הבית היהודי יפרוש מהממשלה, החוק הזה יעבור, כי ברגע שהם מחליטים, שליברמן מחליט להכניס את זה, להעביר את זה לכנסת מהוועדה, אז החוק יעבור, לא משנה, נשארו בכנסת, נשארו בממשלה, לא משנה, כי יש בכנסת, יש רוב לחוק הזה. אז זה לא הפתרון, שהבית היהודי יאיים, אני עוזב את הממשלה. נכנסו פה המון המון גורמים פוליטיים, לצערי הרב יש רבנים שתמימים, שחושבים שיש כאן איזה מאבק נגד הרבנות הראשית, ויצאו גם כן לחתימות וכדומה נגד, וזה זה לא לעניין. מי שמכיר את דיקופו של העניין, הוא מבין שבעצם הפתרון הזה שהבית היהודי הלך עליו, או יותר נכון המשרד הדתות, זה פתרון מתאים למציאות. מובן שהיה הרבה יותר טוב בלי ההסכמה הזאת, אם זה היה אפשרי, כמובן. איך שלא יהיה, אתם צריכים להבין שבעיית הגיור היא בעיה רצינית. יש פה הרבה, הרבה, הרבה גויים שבאו יחד עם משפחותיהם היהודיות. לפעמים בא סבא אחד יהודי וגרר אחריו ילדים ונכדים שכולם גויים. אבל הם כאן והם רוצים להיות חלק מכאן. והנושא הוא מורכב, הנושא הוא לא כל כך פשוט. מי שאין לו אחריות ציבורית, אז הוא יגיד מה צריכים ללכת, לחמיר, לא לחפש קולות וכו' וכו'. אבל מי שנפגש עם זה שיש לו שכנים שהם מתנהגים כמו כולם, הוא חצי חילוני והשכנים שלו הם גויים, והם מתנהגים אותו דבר, והם רוצים להיות שייכים לעם היהודי. צריכים ללכת על פי הלכות גירות, בשום פנים לא ללכת שלא כהלכה, אבל בהלכה יש מקילים ויש מחמירים. ולא חייבים לחפש את כל החומרות במקום שיש שעת הדחק. יש לנו כללים בהלכה, בשעות הדחק, אז מחפשים קולות. אם מישהו לא רוצה להיות דיין שמחפש קולות, אל יהיה דיין, אבל אם יש רבנים שמוכנים ללכת בדרך הזאת, אז זה מאוד מקל על המצוקה שהציבור נמצא בו, שציבור מעורב, מורכב, ושלא יתפתחו כאן שתי קבוצות של אנשים, של חלק יהודים, חלק לא יהודים. הנושא מאוד מורכב. פעם רב אחד בא ושאל אותי, מה אני אומר על זה? אמרתי לו, בשביל זה אני יושב בישיבה, ואני לא דיין, ואני לא רב באף מקום, וזה קשה, הנושא הזה קשה. אני לא אומר לאף צד, קשה מאוד, הנושא יותר קל לשבת בישיבה ולהגיד, אנחנו רוצים מהדרין. זה יותר קל. אבל רב שאחראי על קהילה ורבנים גדולים שעוסקים בענייני ציבור בעניינים, בנושאים האלה, הם רואים שיש כאן מצוקה ויש כאן בעיה שצריכים לשקול אותה, לראות מה לעשות אותה, לחפש פתרונות. לא פתרונות לא על פי הלכה, אבל כן לחפש פתרונות. מה דעת הרב בנוגע ללימוד גמרא לנשים? אנחנו לא מתכוננים בישיבה לעשות אגף כזה. הגמרא והחז"ל לא ממליצים כל כך על זה שנשים תלמדנה, אבל באמת המציאות מאוד מאוד השתנתה, ונשים היום הן לא אנאלפביתיות והן לומדות הרבה, ואם הן לא ילמדו גמרא אז הן ילמדו פילוסופיה של גויים ויותר טוב, או ילמדו את כל ההשקפות החברתיות המוסריות שבאות ממקורות זרים, זה יותר טוב מאשר ילמדו וידעו את ההשקפה של התורה וההדרכה של התורה. ברור שבתקופה שלנו המציאות היא אחרת לגמרי. השאלה היא בגישה. אם נשים באות ללמוד כי הן רוצות להיות כמו גברים, זה לא הדרך. נשים צריכות להיות נשים וגברים גברים. היום יש בלגן בזה. יש גם גברים שהם לא גברים. יש נשים שהם גברים. כתוב בגמרא במסרת קידושין, אוי לו למי שבניו נקבות. אומר המאירי, הגמרא מדויקת. אוי למי שהבנים שלו הם נקבות. לא שיש לו בנות ואין לו בנים, אלא שהבנים הם מתנהגים כמו בנות. שרות, כן. ותלבושת וכדומה. מעסיק אותם הדברים שמעסיקים את הבנות. למשל, בת היא קונה מצא בגד מאוד מאוד מיוחד. שמחה שהיא רוצה ללכת אליה. היא חושבת שזה משהו מיוחד, מאוד מייחד אותה, מתאים לה. היא באה לחתונה, ויש עוד אחת עם אותו בגד. הרס לה את כל החתונה. אצל בחור, אם הוא יראה שעוד מישהו הולך עם בגד כזה, יגיד, הוא עוד... ברוך שכיוונתי. סימן שאני יודע לבחור, גם הוא בחר טוב, אז זה בסדר אותו. הוא לא יגיד, עכשיו עוד אחד הולך עם אותו הבגד, איזה. הבנות יש להם את התחום שלהם, הן אוהבות את ההופעה החיצונית, ושמות על זה דגש. אני לא יודע כמה זמן חתן בוחר חליפה, כמה אז לוקח לו חליפה, אם הוא הולך עם חליפה בחתונה, כן? אם הולך רק עם חולצה, כמה זמן לוקח לו להחליט איזה חולצה הוא ילבש בחתונה? אני לא יודע, נראה לי לא הרבה זמן. אבל שמלת קלה זה סיפור. זה כמעט הדבר הכי קשה לקראת החתונה. זה לבחור שמלת קלה. נשים, יש להם את זה לא הצד המעלתי היחידי שלהם, כן? יש להם את העדינות, את ההסתכלות המעשית בכמה צדדים שבפרטים, בפרטי פרטים, שזה לגבי החינוך של הילדים, זה מאוד מאוד חשוב. וחשוב מאוד שהם תשמורנה על האופי המיוחד שלהם ועל המעלות המיוחדות שלהם, לא לטשטש אותם. לא צריכות להיות חיילות. וגברים צריכים לשמור על המעלות המיוחדות שלהם. אז המשפחה שבונים היא משפחה שיש בה את כל הצדדים של המעלות, ולא מטשטשים את הדברים. אז הגישה, אם הגישה היא רוצים להיות כמו הבנים, מה החזית, למה רק הבנים לומדים גמרא, גם אני אנחנו צריכים ללמוד, זה גישה לא טובה. גישה שאנחנו לא מקבלים אותה. אבל נשים שמוכשרות ומחפשות להכיר את דרכה של תורה ולהבין וללמוד, אני לא יודע אם אפשר למנוע מהם להתקדם בלימודים. הייתי מציע להם בראש ובראשונה לעסוק יותר בעניינים אמוניים ובעניינים אולי הלכתיים מעשיים שנוגעים להם, ולא כל כך בגמרא בעצמה שהיא עוסקת יותר בפלפול ובדיונים. אבל אם הם, אם זה גם יועיל להם מבחינה תורנית ועושים את זה לשם שמיים כמו שאנחנו רוצים לשם שמיים, כן, יש הרבה כאלה לשם שמיים, אז אני לא יודע אם אנחנו נוכל לעצור את זה. ברגע זה אנחנו לא מעודדים את זה. אבל אם מסתכלים לטווח ארוך, נראה לי שהתהליך הזה יתפתח שנשים תלמדנה יותר ויותר גמרא. ברגע זה זה קורה רק במקומות מסוימים מצומצמים של כל מיני מכללות או גופים כאלה. כן, יש שם על יד הר עציון, יש, איך קוראים לזה? מגדל עוז, שם יש בית מדרש. אני הייתי שם בבית המדרש, לא עם הבנות, כן, זמינו אותי לבר מצווה בשבת, ועשו את זה שם. אני נכנס לבית המדרש, רואה שם קצות, נתיבות, כל האחרונים. בית מדרש של בנות. יש שם ספרייה תורנית ישיבתית. אז אמרתי, אנחנו לא מקימים עדיין את אגף כזה. אבל זה תהליך שמשתנה. אפילו בחוגים שהם יותר חרדים, גם כן, אנשים מתנהגות היום אחרת ממה שהתנהגו לפני 50 שנה. וזה תהליך של התפתחות, של השתנות. טוב שאנשים נהיות יותר לומדות ויותר מתפתחות. זה לא חיסרון, הן לא צריכות להישאר בלתי מלומדות. זה... רק צריך לעשות את זה בצורה נכונה. יש לה... מה שנשים פסולות לעדות, ונשים פסולות לדיינות, מפני שיש להם הרגש שצריך יותר חזק מהשכל. ודיין הוא צריך להיות אדם שלא מתפעל מכל מיני דברים שמרגשים, שבא אחד מהצדדים. צריך להיות אדם ששוקל את העניינים לגופו של עניין. בדרך כלל האנשים הם יותר סחלטנים ופחות מתפעלים מהצדדים החיצוניים האלה והרגשים. נשים הן יותר מתפעלות, אז יש סיכון שהן לא תהיינה ענייניות. ולכן הן היו פסולות. מצד האמת, אם ציבור מחליט לקבל עצמו אישה לדיין, כדיין, אז בענייני ממונות אפשר לעשות את זה. גם אפילו לעדות. אם הציבור מחליט, מסכים שנשים תהיינה עדות, בענייני ממונות. כי בענייני ממונות הכל עניין של הסכמה. אבל... לכתחילה בתי הדינים והסדר של התורה כמובן זה שרק אנשים. אבל אם יש נשים היום שהן יותר יודעות לדון לגופו של עניין מגברים אחרים, אז הנושא הזה הוא קצת בדיונים, כן? זה תהליך שאני יודע איך הוא יתפתח. יש נשים שתפסות מקום, פעם מישהו חשב שיהיו יותר נשים עורכות דין מאשר גברים? זה שייך מקצוע, עורך דין זה לכאורה היה מקצוע מאוד גברי. היום הרוב בבנקים, מנהלות הבנקים, נדמה לי שני הבנקים הגדולים, המנהלות של הבנקים הן נשים. מי חשב שיהיה דבר כזה? אז בכל התחומים הם התפתחו, רק בתחום הקודש. כי שם יש מגבלה, זה פשוט לא הגיוני. מוכרח להיות שבקודש גם כן הם התקדמו. לא יכול להיות שהתקדמו בכלכלה, התקדמו בכל התחומים, התקדמו, כמו שאמרתי, בכל השקפות העולם החיצוניות הם ידעו, ורק את דרכה של תורה הם לא ידעו, זה לא סביר. אז יש בהחלט מקום לתת להם את המקום הרוחני, את הלימודים הרוחניים, בהתאם ליכולתם. אבל שיהיה באמת לשם שמיים. והבעיה שבדרך כלל היוזמים של זה הם לא בדיוק.
שאנשים להיות יותר סחטניות והדברים...
מה?
זה שהדברים קצת נהיים יותר רגשיים והאנשים להיות יותר סחטניות בדור הזה, זה תופעה שלילית? צריכים לנסות להתנגד לזה או שאולי זה תהליך
מבורך? אם זה מטשטש, אם זה מטשטש את הזהויות, זה לא טוב. אני לא יודע אם אפשר לעצור את זה, זה מציאות, אני... אבל יותר טוב שכמובן שתהיה... כל אדם ישמור על הזהות שלו, כל מין ישמור על הזהות שלו, הגברים שישארו גברים, אנשים שתהיינה אנשים.
אם המציאות משתנה, אז אולי צריך להדריך לפי המציאות החדשה,
או
להילחם במציאות
להחזיר אותה. אני תראה, פעם אחת אישה, בחורה אחת, צלצלה אליי, לא מכאן, לא יודע אפילו מאיפה היא, והיא באה בתלונות, הייתה מאורסת, והבחור פירק את האירוסים. מה קרה? היא רצתה שאחרי החתונה יקראו להם בשני שמות של שתי המשפחות, שלה ושלו, והוא לא הסכים. והיא מצלצלת אליי לשאול אותי למה זה, מה זה הדבר הזה שהוא לא הסכים. גם לה יש זכויות, ואני לא מכיר אותה ולא מכיר אותו ולא יודע שום דבר, רק היא לא יודע מדוע היא פנתה אליי. אז אני אמרתי לה, תראי, את צריכה למצוא את הבחור המתאים, אולי הוא יסכים גם שרק המשפחה שלך תהיה. לא יכול להיות. או שאת רוצה ששניכם, אז צריכה למצוא בחור כזה מתאים. זה לא רק עניין המשפחה, אני מבין, שזה עניין של איך היא התנהל הבית. את רוצה שיתוף, שיתוף מלא, שניים ביחד, שותפה דקידרה דבשותפה, את רוצה. בסדר, אם את רוצה ככה, יהיה ככה. אז תחפשי אחד כזה שהוא יסכים לזה. אם הוא לא מסכים, אז מה את רוצה ממנו? מה את כועסת עליו? הוא לא חייב להסכים למה שאת אומרת. בן זוג צריך להיות שתהיה ביניכם הסכמה. יכול להיות שיש גברים כאלה שמתאים להם להתחתן עם נשים שהן יותר חזקות והם יובילו אותם. יכול להיות. ויש כאלה שרוצים שאנשים תהיינה מצטרפות, לא עקובות, לא נותנות את הטון. ויש כאלה שרוצים שיתוף ביחד, כדי זה פשוט פה יש לי שאלה קשה, קשה לי לענות עליה, אבל אני אקרא אותה. מה הרב ממליץ לבחור שהריקודים בשמחת תורה ארוכים מדי בשבילו? אני אגיד לכם למה זה קשה לי לענות, כי לראי לדעתי זה... הבעיה היא שהם לא מספיק ארוכים. כי השמחה של התורה היא לא נגמרת, רק בגלל שהחג נגמר אז הם מפסיקים, אבל אחרת אי אפשר, אי אפשר להפסיק את השמחה הזאת. אבל... אני מבין שיש יכול להיות מצב כזה שבחור, זה מידה ארוך, יש אופעים שונים. הוא לא חייב לרקוד בעל כורחו, ברור. אז ילמד. ילמד, ירקוד כמה שהוא יכול ורוצה. והשאר אפשר ללמוד בשמחת תורה, יש יותר, שמעתי. הריקוד בשמחת תורה הוא לא ביטול תורה, אבל מישהו רוצה, זה מתאים לו, לא מתאים לו לרקוד כל כך הרבה, לא חייב להכריח את עצמו. שהיה כאן שאלה כאילו מכתיבה עובדה שאני צריך עכשיו לענות עליה. למה בישיבה מעדיפים כמות בלימוד הגמרא על האיכות? קבעו עובדה, ועכשיו יש שאלה, למה? כן, אפשר לשאול את השאלה, האם בישיבה כך עושים? האמת היא שבכלל לא ככה. כל סדר הבוקר הוא עוסקים רק באיכות, בעיקר, הוא מרק, ולא בכמות. רבים רבים מגדולי הישיבות הם מציעים שסדר הלימוד יהיה חצי חצי. נדמה לי שרבי סזלמן מלצר, הוא מספר שבישיבת ולוז'ין היו שלושה סגים של תלמידים. היו כאלה שהיו עוסקים בפקיעות מלבד, והיו כאלה שהיו רק מעיינים, והיו כאלה ששילבו, שילבו עיון ובקיאות. והוא אומר ככה, רוב הגדולים יצאו מאלה ששילבו. אלה שלמדו רק בקיאות, לא יצאו מזה גדולים. אלה ששילבו, מהם יצאו רוב הגדולים. ומעט גדולים יצאו מאלה שלמדו רק עיון. כי זה צריך להיות ממש אנשים מאוד מאוד מאושרים, שעוסקים רק בעיון, ומתוך העיון הם מגיעים באמת גם לרחבה כזאת. ולכן ההמלצה שלו, כמו ההמלצה של הרב אפשטיין, משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת חברון, שתי דורות מקודם, כן, אז הוא גם כן אומר חצי יום צריך ללמוד עיון, מתוך זה שעה קצות, וחצי יום בקיאות. והוא היה בעצמו באמת בקיא גדול, וככה מספרים עליו שכל התחלת זמן, ביום הראשון חזר למסכת. המסכת שעומדים ללמוד, למד ביום הראשון את המסכת, כדי שהוא לחזור לזכר. כמובן שאם לומדים ביום אחד את המסכת, זה כנראה ידע את זה קצת מקודם גם כן, אבל רק ככה לרענן את הידיעות. אז זה מה שאנחנו עושים בישיבה. השילוב הזה, באמת רציתי לשאול אתכם, התחלת אלול, הוא עלה אפילו לפני כן, כשדיברנו על התוכנית הזאת שנלמד מסכת סוכה במשך 40 יום הללו, אז היו כאלה שאמרו למה לרוץ, למה זה, 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 זה לא לימוד טוב, לא ישר מזה הרבה. אז אני אמרתי, בואו נדבר אחרי זה. בואו נדבר עם התוכנית הזאת, מה היא תעשה לישיבה. בואו נדבר על זה אחרי זה, עכשיו וזה אחרי זה. נדבר אחרי 40 יום הללו, האם זה עשה משהו בישיבה, איזה משהו טוב, או זה הזיק. מה אתם אומרים? המבצע הזה של ללמוד מסכת סוכה, מה הוא עשה בישיבה? הוא הזיק או הועיל? נו, תגידו. מה?
עשה גם דברים טובים וגם הזיק.
מה?
גם דברים טובים וגם הזיק.
לא שואל, עוד פעם.
גם עשה דברים טובים וגם הזיק.
אבל מה העיקר? מה אתה אומר?
האיכות של הלימוד בסדר צהריים ירד פחות מהמגיעים, והאווירה שזה עשה שצריך לא להספיק לגמור ולמדו את כל
המסכת ולא ידעו. אתה אומר שהאיכות ירדה, ואני שמעתי ש20 נבחנו על המסכת, אני לא יודע באמת אם גם על התוספות, כמה נבחנו על התוספות, אבל בכל אופן לא פחות מאשר בנדרים. וזה היה חודש אחד, חודש והשבוע. אני התרשמתי שהחודש היה, זה היה מאוד מאוד מדרבן ומאוד מאוד מוסיף. ברור שלכל דבר, כל דבר, אם אתה מדגיש דבר אחד, זה על חשבון השני. אין אפשרות להדגיש את שני הדברים ולהשיג את הכל בכל המובנים. אבל אם זה גרם ליותר שקידה, יותר התאמצות, והשתדלות בלימוד, זה הדבר הכי חשוב. אני חושב שזה גרם במידה מסוימת, באמת החודש הזה היה עוד יותר טוב מתקופות אחרות, וכבר שאלו אותי איך ממשיכים את זה בחורף. איך צריך לנהוג בשאריות של פירות שביעית? אני רוצה להגיד לכם ראשית כל כלל. המצוות לא ניתנו כדי לעשות צרות לאנשים. יש כאלה ששמעתי שמישהו נשפך לו יין של שביעית על הרצפה, אז הוא ליקק את זה. כי אסור להפסד, אסור הפסד. אז ברור שלא לשפוך יין על הרצפה, לכתחילה. אבל לא צריך להיכנס לעצבנות. מה שנמצא בצלחת, אמרתי כבר קודם, שאלו אותי, אם מישהו ממלא את הצלחת שלו בשביל 5 אנשים ואוכל רק בשבילו, ונשאר אחר כך 4-5 יום, אז זה באמת בעיה. אז מה לעשות עם זה פירות שביעית? אבל זה לא רק בשביעית, זה בעיית כל השנים. צריך בשביעית לאכול, להכניס לצלחת רק מה שמתכוונים לאכול, ולא שיהיה רזרבה, שם הפן אולי הוא ירצה יותר, כן? ולהבטיח את עצמו, כי שלא יהיה, אחר כך הצלחת הכללית תתרוקן ואם הוא רוצה עוד. אז לקחת, ואחר כך אם אדם לא יכול היה לאכול את הכל, אז זה כבר לא יהיה להפסד, כי אין מה לעשות עם זה. זה כבר לא נקרא שאם הוא יזרוק את זה, זה להפסד. אז אני חושב שמה שנשאר בצלחת, אפשר לשפוך לפח. בצלחות הכלליות בישיבה, אז שזה באמת ראוי לשימוש, לשים בפח של השביעית, אבל לא לערבב בפח של השביעית דברים שונים, שאחד מקלקל את השני, אחרת מה הוא לא חכמים את הקנתם. פח של שביעית, יש לו איזה אתר שם לקלקל, וכאילו... בפח שביעית יש דין שמותר הפסד בפח של שביעית לעשות. אז זאת אומרת, אם יש, צריך להכין כאן כמה שקיות או מה, או כמה פחים, ואם יש סלט שנשאר בכמה מקומות, לשים את הסלט הזה לבד, ולא לשים אותו עם דבר אחר. אבל בסך הכל, התורה אומרת לאוכלה ולא להפסד. אז האדם אסור לו לקחת פירות שביעית ואסור... ולהפסיד אותם. אבל מה שלא ראוי לגמרי לאכילה, אדם לא יאכל את זה ולא אחר יאכל את זה, זה כבר נשאר. אז זה לא כל כך נקרא להפסד. אז לכן, בישיבה שנשארים, שלוקחים גם את הצלחות הכלליות, אז פה אני בכל אופן אומר, זה ממש דבר ראוי בדרך כלל, רק פה לא משתמשים, אז לשים את זה באופן כזה שלא לקלקל בידיים. אבל בצלחות הפרטיות, בבתים הפרטיים, מה שנשאר ולא רוצים לאכול, אפשר לזרוק לפח. המהדרין ישימו בשקית וישימו את זה בפח.
גם מתבשלים מרכזיים או
שהולכים... אחד שאל אותי מה לעשות עם המרק. אמרתי לו, יש לכיור. מה לעשות עם המרק? מה הוא יעשה עם המרק? יהיה לו סיר של מרק היום, מחר הוא כבר סיר אחר, כי את זה הוא צריך עד שזה יתקלקל, לשמור עליו. שיתקלקל מעצמו, כן? אז הוא צריך סיר אחר, אחר כך יהיה לו שלו בבית 40 סירים, כי זה מרק עד שמתקלקל, לוקח 3-4 ימים. צריך, התורה היא הגיונית, כן? ולא, צריך, מה שאתה לא רוצה לאכול, לא יכול לאכול, מה תעשה עם זה, מה? אתה לא מפסיד, זה לא נקרא ראוי לאכילה כבר. זה לא נקרא שאתה מפסיד אותו. ככה נראה לי. אני אגיד לכם את האמת, זה לא בדיוק מה שכתוב בכל ההוראות ההלכתיות. אבל ככה זה נראה לי. ולא צריך להיכנס למתח כזה שאנשים יסנאו בסוף את השביעית. תגיד, זה כל כך קל, אי אפשר לאכול, כי נשאר עם אוכל, לא יודעים מה לעשות את זה. אנשים רוצים שהמטבח יהיה נקי, מה לעשות את זה? אז מה לשים? לשים בחוץ, ואז יבואו זבובים, עד שזה יתקלקל, כן? אז יבואו זבובים, וכל האזור יהיה עם שאריות של שביעית. מה, זה לא שייך, זה לא מציאות.
הרב, יש
שידור
למסקנה, הרב לא עושים את זה.
מה?
יש שידור לשים את זה שם עצרה, אבל זה שאין את זה. הרב לא עושים את זה.
אם זה ממש דבר נשאר הרבה כמות, ראוי, אז מי שרוצה ישים את זה בשקית ניילון, ישים את זה בפח. בתוך השקית זה יישמר עד ש... אמרו לי שהשקיות, אם מסיימים את זה בפח הראשי, ואז בפח הראשי הוא יקלקל את זה, כי הוא שם מערבב את... מכונית הזבל מערבבת, אז צריכים לדעת מתי לשים במכונית הזבל. זה קצת מוגזם לפי דעתי השיקולים האלה. אחד, כן. אם אף אחד לא מתכונן לאכול עם זה. מה? מה אתה עושה עם זה? מה אתה מציע? קח פתרון. מרק? מרק בסקית ניילון? ואיפה לשים את זה? ואיפה לשים את זה? בפח. יהיה לנו חגיגה שם בכבישים. אחר כך יבוא מישהו ללקק שם. אני חושב, לא. אני רוצה להגיד. אנחנו צריכים להגדיר מה זה הפסד. צריכים להגדיר. הפסד זה משהו עומד לשימוש ואתה מפסיד אותו. אם דבר אתה לא עומד להשתמש בזה, לא יכול להשתמש בזה. אז זה נקרא שאתה מפסיד, או מפסיד עכשיו אוכל, הוא כבר לא אוכל שלא תשתמש איתו, מה לעשות? אז אנשים, אלה שאומרים שכן צריך לשמור, הם אומרים, אתה לא משתמש, אבל אחר משתמש. אבל מה לעשות? מה לעשות? גם הרבה אחרים גם לא משתמשים. אני יכול לתת למישהו את המרק הזה? מישהו רוצה את המרק הזה? מה אני אעשה איתו? אני אמרתי, אתה תוציא אותו החוצה, ואחר כך את הסלט בחוץ, ואחר כל הדברים יהיה לך שם הרמות. יש כאלה צדיקים כאן גם ביישוב שלנו. הם לא רוצים לזרוק לחם בפח. אז הם שמים את זה בצד על יד הפח, שמישהו אחר יכניס את זה לפח. מה זה הסדר? מה זה? אתה צדיק? זה לא צדיקות. מה שלא ראוי, אין מה לעשות. אני אומר, אם אתה חושב שזה כראוי, אתה מחשיב שזה ראוי, ואתה לא רוצה לקלקל בידיים, אתה שם את זה בשקית, ולא מקלקל בידיים. אבל דברים, רק, אני לא יודע איך מסתובבים. אז מה יעשו האנשים? בסוף לא ישתמשו, אם יכניסו ירקות למרק, כי אי אפשר להשתמש בהם. אין מה לעשות אחר כך. אתה
מדבר על דברים שאדם לא אוכל כי הם התחילו להיות ישנים, או סתם, כי הוא כבר רוצה סוג אחר של מרק, אז הוא מביא משהו חדש.
לא משנה, אז המרק הזה הוא כבר לא יאכל. מה לעשות איתו?
אז מה כן צריך לשמור את השביעית? כי כל דבר, אם אני לא רוצה אותו...
לא, אני אמרתי עיקרון כזה, שאני חושב שבעצם היה צריך להגדיר של... מה זה להפסד? להפסד זה דבר שאפשר להשתמש בזה ומישהו הלך והזיק אותו. זה לא טוב.
זה רק שקונה קילו תפוחים במכולת וזורק אותם ישר לפח?
לא, מה שראוי לאדם אסור לתת לתרנגולות. ככה הלכה. אם אתה חושב שזה...
זה לא ראוי לאדם.
למה לא ראוי? אז אם אתה אומר את ההגדרה הזאת, אז אתה כבר יכול לזרוק את זה. נכון? אין הבדל? אין הבדל? מי אמר שיש הבדל? מה?
יש איסור בל תשחית בכל השנים.
נו, אתה יכול להסביר לי באמת מה ההבדל? אני לא יודע מה ההבדל.
אבל ודאי שצריך לומר שבשביל יש משהו יותר חמוש.
לא, יש עוד איסור. עוד איסור.
אני יכול לתת לבית תמחוי, אם אני אומר שזה...
צריכים.
לא,
ברגיש
יש לי
סירה. אז בואו אנחנו נגדיר, אני רוצה להגיד, אני לא רוצה לנקוט את ההגדרה הזאת כמו שאני אמרתי, כי פשוטה, שמה שאתה לא מתכונן לאכול, זה כבר לא נקרא להפסד. אבל בכל אופן, גם לא צריכים ללכת לצד השני, שכל דבר שאולי מישהו יכול לאכול אותו, אז אתה לא יכול... אתה לא יכול לשמן, אין לך מה לעשות איתו, אתה צריך להשאיר אותו עד שהוא יתקלקל מאליו, זה בלתי אפשרי. אז אני אומר, הרוצים להדר, ישימו בשקיות נפרדות, יש אומרים שתי שקיות, אני לא יודע למה, שקית אחת בעיניי מספיק, אמרו לי, שאם הם שמים בשקית אחת, אחר כך שמים את זה בפח המרכזי, ואחר כך באה מכונית הזבל, מערבבת את זה, אז שתי שקיות זה מחזיק מעמד. לא יודע. איזה שתי שקיות מחזיק מעמד. מה?
עשיתם את זה כבר גמה, זה כל
לפעמים. טוב, השקית... שקית אחת ושתי שקיות, אני לא רואה, לא יודע את זה. אני מרגיש שזה מכניס את כל הציבור לאיזה לחץ כזה, וזה בוודאי לא הכוונה, זה לא הכוונה. כשאדם נכנסים להזמנות ולא יודעים מה נעשה עם זה, מה נעשה עם זה, מה נעשה עם זה, כל הרוח, הכל מסובך, מה, המצוות הן לא מסובכות, המצוות הן מסרחות. זה לא יכול להיות ככה. אין לי כל ספק שהרבה אנשים מעדיפים לא לאכול פירות שביעית בגלל זה. ובעצם המטרה... לאכול, כי זה מצווה לאכול פירות שביעית, וזה קדושה, יש אומרים שזה ממש מצווה, אבל אז שבורחים מהבעיה, כי עשו בעיה ובורחים ממנה. ויש כאן שאלה, מדוע הופפת התרגשות גדולה כל כך את הציבור לפני אמירת כל נדרי? זה בסך הכל הפרת נדרים. כבר מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, והתשובתי, ראשית כל, כל נדרי זה התחלת יום הכיפורים. וכל, כשמגיעים לכניסה ליום הכיפורים, יש התרגשות מאוד מאוד גדולה. מה שהיו עושים בהתחלה, זה היה מרגש, כי זה הכניסה ליום הכיפורים. אבל יש בזה עוד דברים יותר עמוקים, ובסידורים בדרך כלל מובאים גם דברי הזוהר. יש גם בזוהר, יש גם בתיקוני זוהר, מובאים שם שיש דינים שיש עליהם, זאת אומרת, יש גזר דין שיש עליו שבועה. וגזר דין שיש עליו שבועה צריך גם כן לבטל. גזר דין, זאת אומרת, נקבע בשמיים, גזר דין שיש עליו שבועה. והפרת נדרים הזאת, יש לה איזה תפקיד של תיקון משהו עמוק מאוד מאוד. גזר דינים עמוקים מאוד מאוד שהם צריכים להפר אותם. וזה שייך באמת לתחום יותר פנימי. וכל האנשים מרגישים שיש משהו מאחורי המילים הללו. שיש בזה תוכן נסתר פנימי. ובאמת ככה. וכל נדרי, כל התרת הנדרים הזאת היא גם מרמזת לאיזה... התרה של כביכול מחויבות בשמיים על ידי התרת הנדרים שאנחנו עושים פה, זה פועל גם למעלה. אז לא, לא להסתכל על זה סתם מטרת נדרים, יש בזה ערך עמוק לפני ולפנים. מה יש לנו כאן עוד? מה דעת הרב על המצב בארץ בכלל, בבית הלוי דריינוף, וגבעת אסף בפרט? טוב, זה לא פוליטי ממש. לפני שנתיים, וכמה חודשים, אז הייתה פרשת גבעת האולפנה כאן. הבג"ץ פסק להרוס את 30 יחידות דיור בגבעת האולפנה. וכמובן אנחנו, הציבור כאן, הישיבה והציבור, יצא למסע למנוע את ההרס הזה. אבל אחרי שבג"ץ פסק, בעצם המדינה לא מסוגלת לעשות משהו אחרת מהבג"ץ, גם כשהיא חושבת שזה לא צודק. וגם אז התבטא ראש הממשלה שהחלטת הבג"ץ היא הזויה, וכשהתקרב השעה שהיה צריך להוציא את הפסק הזה מן הכוח אל הפועל, אז הממשלה ונציגיה פנו אלינו ואמרו שהם מאוד מתנגדים לפסק של הבג"ץ, והם רוצים לבנות את בית אל ולא רוצים שבית אל תיהרס, והם מוכנים להעביר את 30 יחידות דיור שבנו, שעומדים להריסה, להעביר אותם למקום אחר, ולבנות עוד 300 יחידות דיור, וגם השכונה של דריינוף, לאשר אותה, וגם בגבעת אסף הם יעשו שינוי, הם ילכו במסלול אחר כדי לשמור על גבעת אסף ועל המונה ועל מגרון. כל הדברים האלה, הם אמרו, אנחנו עושים שינוי בגישה שלנו. היו כאן שרים, עוזר ראש הממשלה ואלוף וכולי, אלוף הפיקוד, והם הבטיחו, וגם ראש שר הביטחון צלצל והבטיח, שהם יעמדו בכל ההבטחות שלהם, והם רוצים לבנות את בית אל. לא היה טעם לעשות מלחמה אם הם רוצים לבנות את בית אל. ואפשר לבנות עוד 300 יחידות דיור כאן, לא היה טעם להגיד, אנחנו לא מסכימים לכל ההצעות שלכם, אנחנו נאבקים. מכל כך, גם אם היינו נאבקים, לא היה בטוח שהיינו מצליחים למנוע את ההרס, אבל אולי על ידי המאבק היינו יכולים ליצור איזו תחושה לא נעימה לממשלה, כי היה מאבק קשה, והיא הייתה מחפשת תמיד מכאן ואילך פתרונות שלא להרוס. יכול להיות לא, לא יודע. אני בכל אופן נפל עליי הכובד המשקל של ההחלטה, ואני באתי למסקנה להיענות להצעה של הממשלה, של ראש הממשלה, ואמרו אחרים, הוא מבטיח, הוא לא יקיים וכו' וכו'. אני התרשמתי שיש סיכוי שהדברים יתקיימו. באמת, מאז התחיל תהליך של אישור השטחים של 300 היחידות דיור, והוא התקדם בקצב מאוד מואץ והגיע עד שלב סיומו. זה לא נעשה באף מקום בארץ. מארץ לאשר טבע, להתחיל טיפול באישור של טבע, זה תוכנית בעניין ערים, זה טבע ראשי תיבות, לאשר טבע זה דבר של 8 שנים. בדרום, בצפון, בכל מקום בארץ ישראל, זה תהליך שלוקח 8 שנים. קבלנים אמרו, אנחנו מתפעלים מהקצב כאן, נצחם מערך שזה מתקדם. זה לא מתקדם באף מקום באופן כזה. הגיע השלב האחרון, זה עבר את כל הביקורות וכו' וכו' וכו'. עכשיו רק צריכים לפרסם את זה ברשומות. זה ממש השלב האחרון שצריך להקטע את האוקיי. ואז הרשות עוברת למועצה, והמועצה, עכשיו זה תלוי בה, כבר לא תלוי בממשלה או בישורים אחרים. ופה זה נעצר, יחד עם זה שנעצר כל הבנייה בישע לפני כחצי שנה. יש הקפאה מוחלטת מלפני כחצי שנה, מאז שהתפוצצו הדיונים בינינו לבין הידידים שלנו. ומאז ראש הממשלה החליט על הקפאה, לא רק פה, אלא כמו שאמרתי, הקפאה מוחלטת, ואנחנו כל הזמן טוענים כלפיו שזה לא שייך להקפאה, זה היה הסכמה לפני שנתיים, מה זה שייך אנחנו עשינו את שלנו, זה אי אפשר פתאום לעשות באופן חד צדדי להפסיק את הדבר הזה. ומאז חצי שנה אנחנו מצדדים ללחוץ על ראש הממשלה מצדדים שונים, שהוא יענה וייתן לנו את האישור. אני אפילו כתבתי אליו מכתב לפני שבועיים בערך, שבועיים וחצי, שלחתי מכתב אישי אליו, וביקשתי ממנו, אתה הבטחת, אתה צריך לקיים. וגם השכונה של דריינוף, זה היה בהבטחה, ועכשיו יצא על זה בגץ, שצריך להרוס את הבתים, והוא ראש הממשלה הבטיח, ולא רק שהוא הבטיח, הוא לפני שהוא הבטיח, הוא דיבר עם היועץ המשפטי, היועץ המשפטי לא רצה לאשר את הבתים של דריינוף, וראש הממשלה דחץ עליו ואמר לו, אי אפשר בלעדי זה להגיע לידי הסכרה, ובסופו של דבר גם היועץ המשפטי הסכים לדבר הזה, שלא ירסו את הבתים של דריינוף וימצאו לאיזה פתרון. אז את כל הדברים האלה אני כתבתי לו, ואנחנו מנסים ללחוץ, ואני מאמין שנצליח. מהתקופה הקרובה אני מאמין שנקבל את האישור. לא לגבי דריינוף ברגע זה, לגבי 300 היחידות דיור, שזה ממש פשוט, זה רק צריך, שרוב שאני אגיד, אני לא מתנגד, הוא לא צריך לתת אישור אפילו. הוא רק יגיד שהוא לא מתנגד, ואז שר הביטחון, הוא צריך לתת את האישור או משהו כזה. מה השאלה פה? ארוכה? אתה יכול לקרוא?
במשך לשאלה...
רגע, אנחנו לא שמים לב שהשעה אחת. אני... אתם אולי עושים משמר, אבל אני עשיתי יום של משמר, לא לילה של משמר. גם אתם, אבל... צריכים לסת... עוד שאלה.
בהמשך לשאלה הקודמת, בציבור שלנו מאוד מתייחסים לבגץ בתור שלטון שהורס כל חלקה טובה בישראל. מדוע כל כך יוצאים בחריפות? הרי האם המחוקקים היו רוצים, היה אפשר לשנות בצורה חוקית הרבה דברים. בנוסף, האם נכון בהתאם לדחוף אנשים המתאימים שילכו להיות משפטנים וכדומה, כולל שופטים, על אף הבעיות ההלכתיות שנובעות מכך?
אני אמרתי אז, כשהקימו את הקואליציה, אני צלצלתי לאורי ואמרתי לו, משרד המשפטים, זה יותר חשוב מכל משרד אחר. ואכן עכשיו אורי מבין את זה, אבל אז לא היה כל כך תלוי בו. היום גם בנט מבין את הדבר הזה, והוא אומר, קואליציה הבאה, משרד המשפטים בידינו. זה משרד הכי חשוב. ואני מקווה שיהיה כבר סיעה גדולה, ובאמת ככה זה יהיה. גם אחרי שיהיה משרד המשפטים, לא אפשר יהיה לפתור את כל הבעיות, אבל באמת הפרקליטות והבגץ הם היום השולטים במדינה, וצריך לעשות שם שינויים. ברור, צריך לעשות שם שינויים. הממשלה לא מעיזה לעשות שום דבר, כי הפרקליטות מחזיקה את כל השרים שם ככה. מי שמדבר, אפשר לעשות לו תיק, זה לא בעיה. ממש ככה, יש הרגשה כזאת של פחד. הממשלה מפחדת מהפרקליטות. ראש הממשלה מפחד מהפרקליטות. יגידו שהוא נסע על חשבון זה, נסע מהכיס שלו, אני יודע, לא... כל מיני דברים, והוכח כמה פעמים שהיו כל מיני תלונות ותיקים על שרים שהם לא היה בהם שום דבר. החזיק אותם תוך איומים. צריך לשנות את הפרקליטות, מה לעשות? אז איך לשנות? אולי, אם יהיה שר המשפטים, אם יהיה ראש ממשלה שלנו, עוד יותר טוב. טוב, אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח ובשנה טובה וזהירות בדרכים, הם אומרים. אז אנחנו עושים מאמץ מיוחד, כי נכנסים לאוטו, הולכים לקיים מצווה. מצוות ונשמרתם. אז אומרים לשם, יחול קודשא בריחו, הנה אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה שנשמרתם לנפשותיכם. ואז נוסעים בזהירות, וכל הדרך מתרכזים במצוות צריכות כוונה, כן? צריכים כל הדרך לשים לב שנזהרים. ואתם, לא קרה שום דבר כל הדרך, קיימתם מצווה? אם נסעתם בחוסר זהירות, ולא קרה גם כן שום דבר. לפעמים אדם נוסע בחוסר זהירות, הוא עושה עקיפה לא זהירה, אבל ברגע האחרון הוא הצליח להיכנס ולא היה תאונה. אז הוא עבר עבירה, אפילו שלא קרה שום דבר. הוא עבר עבירה. ולוקחים לנו גם קצת זכויות, כי הוא הכניס את עצמו בסכנה, ואולי הכניס אחרים בסכנה. ולוקחים ממנו זכויות, לא לעשות דברים שיכולים בחוסר זהירות, לנסוע בזהירות. אני פעם, כשהיה ערוץ 7, אני נתתי פינה, אמרתי בפינה על זהירות בדרכים. שמע איזה נהג מונית אחד, הוא אמר, זה ממש עשה לי שינוי בנסיעה. והיה לי מאוד חשוב לשמוע את זה. זהו, אז אני מקווה שמה שאני אומר עכשיו עד הפעם הבאה שאנחנו, זאת אומרת, סוף הזמן הבא, אז אתם נזהירים בדרכים, אחר כך נדבר עוד פעם.